אנחנו בפרק 57 ברוקנרול של העסקים, שזאת העונה השנייה. אתם יודעים כבר, העונה השנייה של הרוקנרול של החיים, כי כולנו חוטפים את הרוקס, הסלעים האלה, שתקועים לנו בגלגלים של החיים, של העסקים, מקשים עלינו, עושים לנו את המוות, וכולנו גם רוצים להמשיך להתגלגל הלאה. ספוילר, לא כולנו, אבל אני ממליצה לרובכם להמשיך להתגלגל הלאה ולייצר הצלחה, to roll, וכשאנחנו מתגלגלים, אז רק אז אנחנו יכולים באמת להצליח. אז הפעם יש לי את הכבוד, שימו לב, את הכבוד לארח את שלומית וולפין. יאה! וחיות כפיים! ושלומית היא מומחית, את מומחית לשיפור התפקוד המיני לגברים באמצעות התת מודע. אבל למעשה, כשדיברתי איתה בתחקיר, היא קראה לעצמה בשיחה המקדימה שלנו...
מתקנת בולבולים.
יפה. ואני הוספתי בעסק נודד, עוד מעט נדבר על זה. אז היא גם עזבה את ביתה ויצאה לנדודים. וכששאלתי אותה, אז איך את עובדת? היא ענתה שמכל מקום... מאז אנחנו קוראות לה מתקן את הבולבולים בעסק נודד. מעבר לכל ההיבטים המיניים של הגברים, אנחנו נדבר על איך זה משפיע על נשים גם, ובעיקר איזו השפעה יש למיניות שלכם הגברים על העסקים שלכם. הפוליטיקה, המדינות, איך את יודעים, אנחנו היינו מנהלות את העולם. אולי זה היה נראה קצת יותר טוב או לא, מי יודע? איך זה משפיע, נגלה בעצם גם מנקודת המבט, המינית, איך זה למצוא מה המומחיות שלך ומי קל היד. קצת סיבכתי, אבל תכף אנחנו נבין. אז שלומית, רגע לפני שאנחנו מתחילות את הפרק, מה יש לך לומר לאומה בפתיח שלנו? איזשהו מסר או טיפ שקשור לעולם העיסוק שלך.
עולם העיסוק שלי הוא מאוד רגיש, והגברים לא מקבלים הרבה במה, ואני מביאה את הבמה. אבל אני הולכת לתת פה איזה משהו שהוא קצת יישמע אולי קשה. זאת אומרת, אני מאחלת לכולם שיהיה קשה, בשביל זה אתם באים אליי, שיהיה קצת קשה לשמוע, אבל זה טיפ שאני מאוד גם מאמינה בו, כי גם עומד מאחוריו מסר. בעצם, זה אף פעם לא להשליך את הבעיות שלכם, במיוחד הבעיות המיניות שלכם, על האחר. בטח לא על האחרת. הכל בסופו של יום זה בנו, אנו. אז קודם כל להסתכל פנימה ולפתור את הדברים הפנימיים, ולא להסיר אחריות ולהפיל אשמה על מישהו אחר.
זה חתיכת רוק, אם ניקח את זה גם לעסקים, אוקיי? קחו אחריות, נכון, זאת אומרת. קחו אחריות זה לעשות התבוננות פנימית, אם זה פנים הנפש שלנו ופנים הגוף או פנים העסק. אז תחממו מנועים, תורידו חסמים מעקבים. אנחנו הולכים לעוף מינית ועסקית בפרק הזה, שמוקדש לכם הגברים, וגם ממש לכן הנשים, כדי שאולי נגלה איזשהו עולם חדש, דרך נקודות מבט גבריות, דרך את, אישה, שזה בכלל מעניין. אז we walk the talk, מה שנקרא. תודה לדי-ג'י שלקה גם על המוזיקה. אנחנו ברוקנרול של העסקים, סיפורי השראה עסקיים, ניתוחים מרתקים, ובשפתנו סיפור רוקנרול עסקי. אנחנו פשוט נשים ג'ינגל, ג'ינגל יצא לי, נשים את הג'ינגל ונתחיל.
הרוקנרול של העסקים, פודקאסט מפוצץ הצלחה, סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים, בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט, בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.
אז שלומית וולפין, בואי נתחיל...
בואי רגע נעצור בשם משפחה שלי.
אוקיי, נכון.
את הבנת שבשם המשפחה שלי יש את היד שלי, שבסוף שם משפחה שלי יש פין?
נכון, נכון, נכון.
קלטתם את זה?
שזה אדיר, זה אדיר. אני לא יודעת למה, אני כל הזמן, אני רואה וולפין, אני דמיינתי דולפין. אבל וואלה, את הפין לא שמתי לב, עכשיו אני שמה לב. איך קרה? כיצד קרה הדבר?
זה הייעוד שהחליטו שבגיל 40 פלוס אני צריכה לשנות כיוון ולטפל בבולבולים.
מה עשית עד גיל 40 פלוס?
וואו, אני חלמתי תמיד להיות מורה. כן. ובאמת הגעתי למשרד החינוך, ואז הבנתי שאני לא רוצה, ופרשתי. הייתי מורה לאומנות מספר שנים, ופניתי לעולם הבידור
ולהיצנות. רק דברי למיקרופון.
פניתי לעולם הבידור ולהיצנות.
לדבר הפאלי הזה שנקרא מיקרופון. לפאלי הזה,
וואו, וואו, וואו. כן, דברי אליו. זה מצליח הרבה וזלין.
בבקשה.
ופניתי לעולם הבידור ולהיצנות, והפכתי גם להיות מאמנת ליצנים רפואיים. במשך עשור אימנתי ליצנים רפואיים בשמחת הלב, שזה היה בכלל מדהים בפני עצמו, שגם שם יש סוג של טיפול גוף נפש. ובעצם המקום, תכף אנחנו נגיע יותר לעומק, מה הוביל אותי בכלל להתעסק באיברי מין זכריים.
כן.
אבל עסקתי באמת במקומות שרציתי תמיד להיות, ליצנות והוראה.
אז בואי נגלוש ישר למיני. איך הגעת להיות מטפלת בגברים, במיניות של גברים?
אז יש את הסיפור הארוך ויש את הסיפור הארוך. אני אגע בסיפור הקצר, בסדר? כל הרעיון הוא שבעצם החלמתי ממחלה כרונית באמצעות טיפול בתת מודע.
איזו מחלה?
קוליטיס קיבית, מה שברפואה הקונבנציונלית טוענים שאין מרפא.
שזה מה שאומרים...
מחלה מתחת.
כן.
תרתי בשמה. זו מחלת מעיים שגורמת לדלקות ודימומים ושליטה בצרכים. מחלה שחוויתי אותה כמה שנים והייתי שבויה של הרפואה הקונבנציונלית. אם זה נפטרה מהמחלה הזו, בעקבות סיבוכים, בגיל 58, מאוד צעירה.
אז זה גנטי בעצם?
אז הרופאים אומרים שזה מדלג דור, אמרתי לא בבית ספרי, בטח שלא הבנות שלי יחטפו את זה, אז אני הבאתי את זה על עצמי, גם כן תת מודע. ואחרי שהחלמתי בעקבות טיפול דרך התת מודע מהמחלה לחלוטין, ואני בריאה כבר שנים, בעצם הכשרתי את עצמי להיות מטפלת בתת מודע. פתחתי, כן. עזבתי את הליצנות הרפואית, פתחתי קליניקה, התחלתי לטפל בדברים השגרתיים, הרגילים, שזה פחדים, דיכאונות, כעסים, ודברים כאלה, חרדות. ואז הגיע אליי גבר, וזה הסיפור שהולך איתי.
שהוא היה בעצם מטופל שלך.
הוא הגיע עם בעיה בתפקוד המיני, ואני אמרתי לו, אבל חבר, אני לא מטפלת בבולבולים, כך ויאגרה, לי אין מה לעשות שיש לך בעיית זקפה. לא הבנתי בכלל מה שהוא מדבר איתי, והוא התעקש, הוא אמר, תעשי את הקסמים שאת עושה עם התת מודע הזה. ובאמת הבחנתי מה גרם לבעיה ברמה הביולוגית, דרך בעיה נפשית או דעתית, ואחרי טיפול אחד חזרה לו הזקפה.
את יכולה לתת לנו רגע ממשות, דוגמה...
אני לא יכולה להביא פה דברים ממשיים, ואני חושבת שאני גם העסק היחיד שלא מראה תמונות לפני ואחרי.
סבבה, אבל אנחנו לא...
אז בואי תסבירי לי מה זה ממשות.
אז אני אסביר. מה גילית שהיה לו בתת מודע? כיצד זה פתר? איזו בעיה? אנחנו לא אומרות מי השם, למרות שאם הוא מפורסם, אז את מוזמנת.
לא, לא, לא. קודם כל, הכל דיסקרטי אצלי. כל העדויות גם הן דיסקרטיות לחלוטין.
ברור.
בעיקרון, כולם באים עם אותה בעיה פז, וזה כולם חייבים להבין, וחשוב, חשוב שתבינו, חברים. כולם באים עם אותה בעיה, אבל לכל אחד את הטלנובלה שלו. כל אחד עם סיפור רקע אחר. מה שאני עושה, אז אני מבקשת מהם לעצום עיניים, אני אכניסת איתם בהרבה שאלות פנימה עמוק לתוך המוח האחורי הזה שנקרא את התמודה, ושואלת ממש את הגוף ואת הנשמה, מה גרם לזה?
מה זה סוג של תקשור גם?
אני מאוד אינטואיטיבית, אני גם מקבלת לפעמים מסרים, אבל זה יותר הם עונים. זאת אומרת, אני רק מכוונת, אני אפילו לא מרפא. אני מכוונת אותם.
את מכניסה אותם למצב של מדיטטיבי?
במצב של רוגע, גלי אלפא, לעתים לדירות הם גם מגיעים לתטא, אבל זה הרוב בגלי אלפא, כשהם בעירות, כן? אנחנו בעירות, ומדברים דרך התת מודע, מה שעולה, ובמקרה הספציפי הזה, הוא פשוט... זיהינו את הרגע שהוא גילה שאשתו בגדה בו,
וואו.
וכמה שהאגו הזכרי שלו נפגע, ושם עשינו את התיקון. וברגע ששם נעשה התיקון...
רגע, לפני התיקון, מה הייתה הבעיה?
שהוא לא הצליח לקבל זקפה במשך שנתיים, כשהוא רצה לחדור לחלל של אישה.
וואו.
הוא פשוט איבד זקפה ברגע שהוא רצה לחדור. על פניו, מה קרה שם? הוא הפסיק לסמוך על נשים, ואז איבר המין שלו אמר, למה לי לחדור למקום הזה,
שאני
לא סומך עליה?
בדיוק.
ועלולה לבגוד בי. והוא היה כל כך פגוע, וכשניקינו את המקום הזה, בעצם התאים הבריאו, והזקפה חזרה.
מדהים. עכשיו תסבירי, ניקינו את המקום הזה.
נכון. ניקינו את המקום, זאת אומרת, לזהות את האנרגיה הכלואה. זאת אומרת, אני עובדת בכל מיני טכניקות, שאני מזהה את האנרגיה שיצרה את אותו חסם, את אותן עקבות שדיברת עליהן בהתחלה. כל החסמים האלה, כל השורשים הפנימיים האלה שמעכבים אותנו, יש שם איזושהי אנרגיה כלואה בגוף. וכשאנחנו מזהים אותה...
שזה גם רוק, כאילו, זה חתיכת סלע.
זה בדיוק סלע.
זה יותר מהמשהו החיצוני הזה שאנחנו רואים.
זה מטורף סלע, זה עוד מילה עדינה.
כן.
מבינה?
כן.
זה כל הדברים האלה.
כל השיט הזה.
שמזהים את השיט הזה, ועושים שם איזשהו שיח ושלום, ומעיפים את האנרגיה הלא טובה, ומכניסים אנרגיה חדשה, זה ממש כמו ב-NLP שעושים תכנות למוח, אנחנו עושים תכנות מחדש לכל המערכת, לתאים, למוח, לחשיבה, לחלל הזה שנוצר, שיצא, ובעצם שמים שם את מה שאנחנו רוצים. אז מה אני רוצה? אני רוצה זקפה טובה, כשאני חודר לחלל של אישה.
זה מעניין שאת אומרת, שאני חודר לחלל של אישה. זו הגדרה חדשה.
כי אני לא, נכון, אני מדברת מאוד אלגנטי, אני לא אוהבת לדבר במילים שהן זנותיות וזולות. אני חושבת שצריך לקדש גם את איבר המין הזכרי וגם את איבר המין הנקבי, ולא לדבר במילים של...
כי כשאנחנו אומרות מתקנת בולבולים, אז יש פה קצת ציניות וצחוק.
נכון, כי אנחנו אומרות את זה בהומור, נכון. אנחנו אומרות את זה בהומור.
כי זו שיחת נשים.
נכון. אבל על פניו זה פוגש את המקום הכי נמוך של הגבר, הוא מאבד שם, נפגע לו האגו, לתקן בולבולים זה עוד הרבה מעבר.
בטח.
זה לא רק שיחזור להזדקף או...
ודרך אגב, אתה הגבר, אם אתה עכשיו מאזין לנו, אז בולבול זה דווקא מילת חיבה, זה כאילו עושים את האיבר מן הגברי למשהו חמוד, נחמד.
אז לא כל אחד רוצה שיהיה לו חמוד.
נכון, אבל... אז תבין שאתה גם חמוד.
אתה גם חמוד.
למה לא?
בדור שלי קוראים לו בכלל שמוליק. שמוליק, כאילו איזושהי עוד לדוד שלי קראו שמוליק, אז זה בכלל לא הסתדר לי בתור ילדה.
אוקיי,
אבל אני, בכל הפרקים שלי ובכל הפודקאסטים שלי וביוטיוב, אני קוראת לזה האיבר המין הזכרי וחלל המין הנקבי. ככה אני קוראת.
אז רגע, בואי נגיד שיש לך פודקאסט שנקרא זקפת בוקר. אנחנו בכלל מכירות עוד כשהיינו שדריות אצל עוז מזרחי המאמן, ברדיו החברתי הראשון, תן לך קרדיט, אהוב ויקר. אז לפודקאסט שלך אפשר להזין בפלטפורמות, בספוטיפיי, נכון, נכון. ביוטיוב, יש את הסרטונים שלך, נכון. שיעקבו אחרייך, אבל נכון. אוקיי, בואי נמשיך. אז חלל, שאיבר מין זכרי שנכנס אל חלל האישה.
נכון, חודר.
חודר, חודר. נכון. את מאוד מקפידה על הטרמינולוגיה. מאוד. עד כמה חשובה הטרמינולוגיה בעסק שלך?
לי חשובה. כי אני מראה פה רף מסוים, סטנדרט מסוים, ואלגנטיות. אני מאוד ראותה, ואני מאוד אלגנטית, ואני חושבת שצריך לכבד את המקום הזה, ולא לעשות אותו זול. ואנשים מבינים אותי כשאני אומרת את זה. מה זה אומר להיות זקוף וזקור. כשאני לפעמים מדברת ברעיונות, שאני עושה ללקוחות מקדימים, או שאני באיזה שיח, אז אני מרשה לעצמי להגיד, עומד לך טיל, עומד חזק, או חצי קלאץ', שהם יבינו גם את השפה למה אני מדברת, כי לפעמים זה יכול לשמע להם גבוה מדי, נקרא לזה כך. אבל כן, אני מקפידה להגיד את הפין, ואת שק האשכים בצורה מאוד עדינה, לא אומרת ביצים, לא אומרת זין, לא משתמשת בזה, זה פחות נעים לי.
בטח כשאת אישה שעובדת עם גברים, קהל היעד שלך, גברים, נטו.
זה בכלל מפלי. מה, את אישה, איך את יודעת מה עובר עלינו?
אז הנה שאלה מהקהל שלנו, הרי אלינו פוסטים שתשאלו שאלות. אז יש לי שאלה מאוחי ססון, כבר הרמנו להנחתה, שהוא אומר, איך יכול להיות שהיא מתקנת את, את, את הבעיות שלנו, הגברים, כשהיא בעצמה אישה?
מהמם. אז קודם כל, תודה רבה על השאלה.
אוחי.
וגם אני התפלאתי, כי אחרי אותו אירוע עם הגבר שעזרתי לו, אני הרגשתי שהקרקע רועדת ונשמטת, ומי סמני? מי סמני?
בדיוק, מי סמך?
אני הרגשתי גם טיפשה. מי סמני לטפל? אני אחרי שהתגרשתי, חגגתי את החיים, לא חוויתי בעיות עם גברים, הכל הלך פיקס, ואני אומרת, מה, יש בעיות לגברים? ואז אמרתי, רגע, רגע, בוא נלך לבדוק. אז לפני שהמשכתי בכלל למקום הזה, אמרתי, בוא נלך לחקור. אני לא אמנתי מה פוגש אותם, ואז אמרתי, הם באמת ברמה של... בא לי לעטוף אותם ולחבק את כולם, ולהגיד להם כמה אני אוהבת אותם, כי הם לא תמיד יודעים לאן לגשת, תטפל בזה. ורוב הפתרונות היום הם כימיים.
וואו. ואני מביאה כמו פה את בשורה. את מקבלת לה לכדורים, כמו כן. ויאגרה.
או זריקות, או גלי, כל מיני דברים כאלה שהם חיצוניים, אבל הם...
ורגעיים גם. לא באמת פותרים.
לפעמים זה פלסטר, ולפעמים זה עושה עבודה נפלאה. אבל לא כל אחד רוצה כדורים, ולא כל אחד, וגם לא כל אחד מגיב להם. ואז פתאום באה שלומית הזאת, וממציאה איזה משהו, ממציאה, כן, מקבלת, מה בורא, נקרא לזה איך שאתם רוצים, אל תתפסו אותי, כן?
בדיוק, לא לתפוס במילה.
מקבלת מסרים, ופתאום אני רואה...
את לא דתייה, בואי נציין את זה.
אני לא דתייה, אבל אני מאוד מאמינה, ואני מקבלת מסרים ומידעים בטונות, שכשאני מעלה פרק, מתקשרים לגברים ואומרים, יא, את מדברת אותי? די, נו, מה, איך את יודעת? ואני אומרת להם, אני מקבל את הכל מלמעלה, אין בזה תואר, אין ללמוד את זה.
אני חייבת להודות שזה נכון, אני, כשראיתי סרטונים שלך והקשבתי לפרקים, גם אמרתי, וואו, כאילו, את קולעת בול, בתור, כן, כן, כאילו, ממש מרגישה שאת קולעת בול להתמודדויות שלהם. לא כל כך אוהבת להגיד את המילה בעיות, את תקשרת איתם עם זה שזה בעיה?
התמודדויות זו מילה נהדרת. אני לפעמים אומרת את המילה בעיה, או אתגר, או קושי, כל אחד איך ש...
אז איך באמת את כאישה יכולה לרפא אותם?
אני לא מרפא.
לפתור להם, לפתור, סליחה.
אני מכוונת.
מכוונת, אוקיי.
אני עוסקת בטכניקות שבעצם אותו גבר מבין דרך עצמו, אני משכוונת בשאלות, מה גרם לבעיה ואיך לטפל בה. הוא מטפל.
כן. את הכלי.
אני, תודה רבה. כמו שאנחנו... אני הכלי, אני התיווך, איך שתרצו לקרוא לזה.
כן.
אבל אני מאוד אינטואיטיבית, ואני יודעת לקלוע ברמות פסיכיות, סליחה, כן, פנומנליות, לבעיה. זאת אומרת, כך שאני יודעת להצביע, זאת הבעיה, ופה אנחנו מטפלים, לשם לכוון אותו.
ואת ממש בטוחה בעצמך.
בטוחה בעצמי מאוד.
זאת אומרת, כשאת מקבלת ויודעת מה זה, אז את יודעת. נכון. אין לך דילמה.
ואני גם מתעקשת, והם לפעמים בשוק. נו, די, שלומית, מה? אני בן 40, מה הקשר עכשיו אירוע של ילד בן 5 קשור לתפקוד המיני שלי? ואז אני מוכיחה לו שזה קשור.
איך את מוכיחה?
כי זה נפטר. אחרי הטיפול, זה נפטר.
את יכולה לתת לנו דוגמה?
וואי, טונות.
דוגמה הכי כאילו, שתפיל לנו את הלסת.
שתפיל לכם את הלסת, וואו. לזה לא באתי מוכנה.
אפשר גם כמה דוגמאות, אם תזכרי בעוד.
אוקיי. וואו, זה בלקת, זה רב התרגשות.
איזה כיף, כיף שאת מתרגשת.
ממש, ממש אני מתרגשת.
אתם מבינים, כל עוד ואתם הולכים לעסק שלכם ולא מתרגשים, עצרו.
בדיוק.
תבדקו איכן התשוקה שלכם נמצאת.
בדיוק.
זה חשוב מאוד.
אוקיי, אז נזכרתי. עכשיו זה מתחיל לרוץ.
איזה כיף.
תקשיבי, הגברים שמגיעים אליי הם בני 19-77.
מה את אומרת?
זה לא רק בני ה-50 שיש להם בעיות, גם חבר'ה מאוד מאוד צעירים.
כבר קטלגת אותנו, את הבני 50 עם בעיות.
אני גם שם, אני 49, אבל...
אז כאילו כבר קטלגנו את הגברים באזור שלנו עם בעיות.
אני הבוקר ישבתי עם גבר בן 52 ודיברנו, ואומר לי, נו, אבל מגיל 50 מתחילות בעיות. תביני איזו תודה קולקטיבית התמיעו להם.
וואו.
הם מבחינתי יכולים למות בגיל 90 עם בולבול. לומד. סבבה?
כן.
כזה.
כן.
ברמה כזו. ואפילו בני 77 חזרו, את שבאו אליי לטיפול, חזרה להם זקפה.
מדהים.
כל עוד אתה בריא, אין סיבה שלא.
והתודעה הקולקטיבית הזו באמת מייצרת מציאות, כי זה הסיפור שהגבר מספר לעצמו. אגב, גם אנחנו אנשים.
נכון.
אנשים יצא
וזה
לי.
וזה עצוב, כי אנחנו מאמינים לסיפורים שבכלל לא, אין להם בסיס. ואז זה נטמע לנו בתת מודע, ואז זה קורה. זה בעצם מציאות שמקשימת עצמה.
כן. לגמרי. אז סיפור, דוגמה.
הסיפור. אז הגיע אליי גבר, כבן 70, שעד שלוקח להם לפעמים הרבה זמן להבשיל בשביל לטפל בזה.
ובכלל בשביל לבוא אלייך, כי לבוא אלייך זה כביכול להודות.
להודות.
להודות, אלו, יש לי בעיה, בואי תפטרי לי אותה.
נכון.
זה כמו שאם בן אדם הוא מכור, אלכוהול, סמים, הימורים, כל עוד והוא לא יודע.
נכון.
הודעה באלף שאני מחור, אי אפשר יהיה לטפל בו.
נכון.
אז באים אליך כבר בשלב של ההודעה?
באים אליי כשהם מוכנים לטפל בזה. זאת אומרת, יש נשים שמתקשרות אליי, שמרות לי, הבעל שלי מוכן למות ולא לטפל בזה, תעזרי לי ואין לי מה לעזור למי שלא רוצה.
ואז את לא יכולה.
אין לי מה לעזור למי שלא רוצה. אבל כשהם באים אליי, אז הם אומרים לי, או שאנחנו עוקבים אחרי חודשים או שנים.
מדהים.
או שלקח לי זמן, אז יש כאלה שבאים מיד יום למחרת.
גדול.
נפל לי אתמול אל מצוא שאני סוחב את זה עוד פעם, אני לא מוכן.
מצוין.
כן, זה הכי חכם.
כל הכבוד לכם.
זה הכי חכם, לבוא מיד ולא לסחוב את זה, כי זה כדור שלג שלפעמים אפשר לצאת ממנו.
ורגע לפני הסיפור, אנחנו גולשות.
כן, כל הזמן.
תזכרי את הסיפור. אז שנייה לפני הסיפור, את מכירה גברים, אני קצת מגמגמת כי... שאני לא אפיל גברים שאני מכירה.
בלי שמות.
ידידים וכאלה, ויש לי הרבה חברים גברים, חברות גברים. אז את מכירה, יש כאלה שאומרים, זה לא אני, זה אשתי?
נו, ברור, אבל אני לא מקבלת אותם אפילו.
אוקיי.
אין מצב, זה לא אשתך, אני אמרתי את זה בתחילת הפרק, זה אתה וזה תמיד אתה.
אז זה דבר שכיח?
זה שכיח, אבל אני אחר כך משקפת להם למה הם אומרים את זה.
למה?
כי הם לא מוכנים לקחת אחריות, כי הם אומרים, מה, לא עומד לי בגללה. לך למישהי אחרת, שם עומד לך? אוקיי, אז למה אצל המאהבת עומד ואצל האישה לא? בוא נבדוק.
מעניין.
נכון שזה מעניין? וכאלה סיפורים יש לי, וואו, וואו. כאילו גם הפוך על הפוך.
יאללה, בואי נצלול לסיפורים.
בואי נצלול לסיפורים. הנה, עכשיו הם עולים לי בטונות. אז גבר שהגיע אליי, שאומר לי, תקשיבי, אם אשתי לא עומד לי, ואם המאהבת כן.
וואו.
מה מסתבר? כמובן, בלי שמות, והכל
תסתרתי. בן כמה הוא?
54 או 50, משהו כזה, 50 פלוס.
מהקולקטיבים.
זהו, במקרה הזה.
כן.
גבר ש... פה גם זה לא משנה מה המעמד, כמה אתה מכניס בחודש, באיזה רכב אתה נוסע, ומה אתה לובש, זה לא מעניין אף אחד. כשמורידים את המכנסיים, זה מה שקובע.
כולם אותו דבר.
בדיוק.
כן.
אז הוא יגע ואומר לי, תקשיבי, אני מאוד אוהב את אשתי. אנחנו חברים, אנחנו בנישואין מצוינים. אממה, אני איתה, לא עומד לי. וואו. כמה זמן? כבר קרוב לשנתיים. לא עומד לי. אבל הוא אומר, רק שתדעי שיש לי מאהבת, ואיתה אני חוגג. באמת, אוקיי, אז אין לך בעיה פיזיולוגית. אנחנו מבינים שהכל בראש, כי אם יש לך זקפות בוקר, ועומד עם המאהבת, הכל מסוין. הוא אומר לי, כן, אבל אני רוצה שגם יעמוד לי עם אשתי. ואז התחלנו להיכנס לתוך התת מודע, ולחקור מה קורה שם. מסתבר שמאהבת היא שמנה, ואוהב שמנות, ואשתו רזה שלד.
וואו.
וכשהוא הכיר את המאהבת, והוא הבין כמה הוא נמשך לשמנות, פתאום ירדה לו התשוקה לאשתו שהיא רזה. מה קרה? כשניתחנו את זה בתוך התת מודע, ירדנו לאירוע בגיל 11. שהוא יצא מהבית לזרוק את הזבל, והוא ראה את השכנה, השמנה שלו, עומדת בפתח הדלת, בחלוק חצי שקוף, ופשוט הוא התעורר מינית. ומאז הוא דלוק על שמנות.
וואו.
וזה, מה הקשר לגיל צעיר? זה בדיוק זה. הוא נמשך לשמנות, ועכשיו התת מודע עוטט לו, טוב לך עם השמנה, למה אתה הולך לרזה?
אז איך אפשר לתקן את זה?
אז אנחנו פוגשים את אותו ילד בן 11, ועושים איתו שיח, שהוא בסך הכל היה לי ילד, והוא לא אשם, ונוצר איזה גירוי ראשוני, רק בתחילת הבגרות המינית שלו, והשכנה לא משקפת שום דבר, הרי לא קרה שם כלום.
השכנה היא רק, בעצם היא הקטליזטור הראשון,
נכון.
ששם הוא פיתח... קרא לו גירוי מיני.
נכון.
והיא הייתה שמנה, אז הוא רוצה...
בדיוק, אז הוא שייך.
אז התודעה בעצם משדרת לגוף, תביא לי את הדבר הזה,
נכון.
שבפעם הראשונה גרם לי לגירוי מיני,
נכון.
אז אני כל הזמן אצטרך רק את הדבר הזה.
נכון.
מעניין, זה גם קורה לנו אנשים, לא?
כן, אבל אני לא מתעסקת עם נשים.
חבל.
פחות מעניין אותי.
למה פחות מעניין אותך נשים? אפרופו קהל יעד בעסק.
קהל יעד.
את הרי יכולה גם לעוף על זוגות.
נכון.
בעסק של הרבה קהל היעד.
נכון, זה נכון. כשפתחתי את העסק והיה צריך לעשות בידול, שבטח נדבר על זה עוד מעט, הייתה לי הרבה התלבטות. ואני אוהבת גברים, ותמיד אהבתי גברים, ותמיד היא בחברת גברים, ואני חושבת שהם לא מקבלים מספיק מענה. עכשיו, מה שאצלי ברמה הזו שאני עובדת עם התת מודע, אצלי שאת חובת ההוכחה שזה זקפה. ושפיכה, שליטה בשפיכה. אצל אישה אין לי בעיקרון את חובת ההוכחה. זאת אומרת, גם אם תגיד, הגעתי לאורגזמה, אני לא יודעת מה רמות האורגזמה ובאמת מה היא חוותה. גבר שעומד לו, עומד לו, נקודה. זו ההוכחה שלי.
אז את לא מאמינה לנשים?
זה לא שאני לא מאמינה.
יכולות להגיד לך, הייתה לי אורגזמה חזקה, חלשה.
אבל זה לא מעניין אותי.
פשוט לא מעניין.
אין לי תשוקה לעבוד עם נשים. ואני רוצה לקום בבוקר ולכת לישון בלילה, כשאני בתשוקה לעזור לקהל יד מסוים, וזה הקהל שלי. דבריתי כל יום על בולבולים, ואני בהיי, דבריתי על נשים, את מורידה אותי. לא רוצה.
עד כדי כך.
כן, לא בא לי.
יש לך חברות?
מלא, טונות. וגם מטפלות מיניות ותחזיות.
שהחברות הן מטפלות?
החברות מטפלות, כן.
גדול.
ואני לא אוהבת לטפל בין... פעם ב'.
אז מה מייחד את הגברים מעבר לאיבר המין? שאת כל כך אוהבת
שהם יהיו הלקוחות שלך? אני מאוד אוהבת את האנרגיה הזכרית. אני מאוד אוהבת את כל מה שהם חווים כגבר. וזה לא רק זה, זה ברגע שאני עוזרת להם, אז הם מצליחים להיות בזוגיות טובה, ואז האישה נהנית. את יודעת כמה גברים אומרים לי, אשתי מודה לך?
לגמרי,
בהחלט. את מבינה, זה מעבר לזה, זה גם היכולת להקים משפחה. הגבר שלא מצליח לשפוך בתוך חלל האישה שלו ולהרביע אותה, זה תסכול אדיר שלא יכול להמשיך את הדור שלו. ואם יש לי את האפשרות לעזור שם, איזה יופי.
מעניין, הרמת לי עכשיו להנחתה, כי מה תגידי על... עשיתי פרק עם רונה סופר, שהפכה להיות חברה טובה גם, כי היא הייתה אורחת אצלי, והיא מתמחה במיניות בנכות. זאת אומרת, אז יש המון אנשים נכים, גברים ונשים, שלא יכולים לקיים חדירות ואו שפיכה. אז מה? אז הם לא עושים סקס? היא טוענת שכן, שעושים סקס נהדר. האם הכל תלוי ב... בדבר הזה, במעביר הילוכים?
אז אני מטפלת במי שרוצה לטפל בדבר הזה. אוקיי? אני, גם כששואלים אותי, האם יש לי בעיה? אני אומרת, בעיה זה בעיני המתבונן. אתה מחליט אם זו בעיה. אם בן אדם יגיד לי, שלומית, יש לי בעיה, אני שופך מהר. אני שואל אותו, מה זה שופך מהר? יגיד לי חצי שעה, אז יש כאלה שיקחו את זה בשתי ידיים, בשעה שיש כאלה שגומרים בתחתון, או תוך כמה שניות.
כן.
אז בעיה זה בעיני המתבונן. אפשר לעשות סקס נהדר, שהוא לא מותנה חדירה ולא מותנה דברים אחרים, אבל זה לא העבודה שלי. העבודה שלי זה להחזיר למי שרוצה את הזקפה ולשלוט בשפיכה ולרדת מחרדות ביצוע. זה מה שאני עושה.
וואו, את ממש ממוקדת.
ממש.
בתת קבוצה בתוך עולם המיניות הגברי.
בול. יותר מזה, בואי נעשה עוד יותר בידול. אני מקבלת רק גברים בריאים, לא גברים שיש להם בעיה של לחץ דם, סכרת או קולסטרול.
מה את אומרת?
הם עוברים אצלי סינון טלפוני.
עכשיו אני נעלבת בשם הגברים שעושים דיאליזה. את לא תקבלי אותם? את לא תקבלי אנשים כמונו?
אני לא יודעת מה להגיד לך, עוד לא קרה לי, אבל אני יודעת שסכרת פוגעת בתפקוד המיני.
נכון, נכון. לחץ דם, הכדורים.
אז תקשיבי, בואי אני אעשה משהו פה.
בתפקוד מיני גברי, אני לא מידע על עצמי. גברי, גברי.
אני אגיד לך גם...
אני ברוך השם.
תראי, אחד הדברים שאני יודעת לדבר אותם, זה שאני פעם לקחתי פרוזקים ורסיטלים וציפרלקס, הייתי בתקופה מאוד קשה בחיים שלי, וזה ביטל את המיניות. אני בן אדם מאוד מיני. מאוד מיני, וזה הוציא אותי מדעתי. שעוננתי את עצמי לדעת רק כדי להגיע לאיזשהו גירוי וסיפוק ולא הצלחתי. זה טריף לי את השכל. אני יודעת מה זה לאבד מיניות, שוקה וחשק, לא זקפה, כי אין לי פה את הוכחת הזקפה בגלגול הזה, אבל אני יודעת מה זה לא להיות במיניות, וזה מטורף. זה מטורף, ואישה כמוני שלא תהיה מינית וסקסית, אימא לב ואחותו. אוקיי? אז אני יודעת, ולכן אני לא עובדת עם גברים שלוקחים כדורים, שמשנה תודעה, שהם כל הנוגדי דיכאון, כי הם משנים משהו בתודעה, ומאוד קשה לעבוד עם התת מודע, כדורים כאלה. על אחת כמה וכמה, ויש לי פרקים מאוד 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 נוקבים, בעניין של סכרת ולחץ דם וקולסטרול. גברים, תקשיבו טוב. אתם לוקחים תרופות על עיוור, ואתם לא מבינים שזה עלול לפגוע לכם בתפקוד המיני ברמה של אל חזור. אני חוזרת עם שלושה סימני קריאה. חלק מהתרופות שאתם לוקחים על עיוור, ואתם מאמינים לנותני התרופות, פוגעים לכם בתפקוד המיני. תפתחו את הפתקית הזאת, את האלון הזה, בתוך הקופסה, ותראו אם יש שם בתופעות הלוואי פגיעה בעונות. כי אפשר לטפל בסכרת, לחץ דם וקולסטרול על ידי המון שיטות אחרות. אני ראה לכך שהרופא שלי כבר צעק עליי, תוריד את הסוכר, כי כבר הגעתי לרמות סוכר לא נחמדות, ואני פתרתי את זה. וזה אפשרי, אני ריפיתי את עצמי ממחלה כרונית. ריפיתי אצלי צניחת מסתם מיטרלי בלב. בגיל 9, סחבתי צניחת מסתם, אין לי את זה יותר. אז הכל אפשרי. וזה משגע אותי לפעמים, אבל אין מה לעשות, כי זה חלק ממה שקורה פה באנושות, ואנחנו צריכים ללמוד מזה, שגברים לוקחים כדורים, והם לא בודקים מה הם מכניסים לפה.
כן.
אז כדורים, יש חלק, לא כולם, קולסטרול, לחץ דם וסכרת, פוגעים בתפקוד המיני.
וגם אם אין את הבעיות הרפואיות הפיזיות הללו, גם אם רק לוקחים ציפרלקס, את אומרת נכון. שזה ממש... אז יבוא בן האדם ויגיד, אוקיי, אבל ציפרלקס מרגיע אותו מחרדות, מכל מיני התמודדויות, אז כאילו איפה ואיפה, אז פה הוא ירוויח...
טפל בחרדות. טפל בחרדות, לא תצטרך ציפרלקס, ותהיה לך זקפה טובה. לך לאדם מוסמך, שהוא לא נותן כדורים כאלה פסיכיאטרים שמשנים תודעה, וטפל בחרדות שלך.
את חושבת שזה ממש משנה תודעה?
אני לקחתי את זה ואני יודעת מה זה עושה.
מה זה עושה, דוגמה?
הייתי זומבי. לא הייתי יצירתית, לא הייתה בי חדוות יצירתיות, לא הייתה לי תשוקה לעבודה, לעסק שלי, לא הייתה לי תשוקה למיניות. הלכתי כמו זומבי, מהלכת כזו.
כן.
עושה פקודות רגילות בבית. רק לתקתק את הבית ושהילדים יחיו.
וואו.
אבל זו אני, את יודעת, אני לא יכול לדבר בשם כולם.
כן. ועוד סיפור...
עוד סיפור?
מטורף שיראה את הרוק אנד רול.
אוקיי.
את בעצם בתפקיד הרול ללקוחות שלך, נכון? הם באים אלייך עם רוקס כבדים מאוד.
כן.
את צריכה לזהות אותם, תפקיד שלך, ובעצם את ככלי עוזרת להם to roll הלאה ולהצליח לחזור לזקפה, לתפקוד מיני.
אז אחד הסיפורים המרגשים הוא שהגיע אליי בחור צעיר 20 ושהוא התחתן והוא נשוי שנתיים והם לא מצליחים להיכנס להיריון, הוא לא מצליח לשפוך בחלל האישה, הוא מצליח רק לשפוך באוננות. עכשיו, לא מעט גברים מכורים לפורנו ומכורים לאוננות, והם מאוד אוהבים את האוננות כי הם יודעים בדיוק את הקצב, את הלחץ, את מה שמביא אותם לסיפוק, וחלל האישה כשהוא רטוב ולח, בין אם הוא רחב במיוחד או לא, אז הוא לא יכול להביא אותם לאותה רמת גירוי, ואז הם לא מצליחים לשפוך בחלל האישה. ולפעמים זה יושב על עוד כל מיני דברים כאלה ואחרים שצריך לזהות אותם. ועשיתי לו ניתוח, ובעצם בשלושה מפגשים הבנו שהוא לא הצליח לשפוך, כי הוא מנוהל על ידי טראומה שהייתה לו בגיל נערות. הוא חווה איזו חוויה עם מישהי שאמרה לו, לא, לא, אל תגמור, אל תגמור, אל תגמור.
וואו.
ואל תגמור נכנס לו לפה. ואז הוא לא הצליח לגמור.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
וואו.
נערות. עכשיו, לפעמים יש אירועים הרבה יותר מוקדמים. אפילו בגן משחקים פעם פגשנו אירוע, ואפילו בגיל יומיים.
מה קרה בגיל יומיים?
היה אצלי לקוח שהוא הגיע לאירוע שהוא רואה שהוא הביא אותו מבית החולים, ועשו לו מקלחת בבית, ותה שם האמא והאומנת, ואמא אמרה שם איזה משפט שפשוט נתפס.
בגיל יומיים?
כן. ושחזרנו את זה.
בגיל יומיים מבינים שפה בכלל?
שומעים. התת מודע משחזר את זה. גם בעוברות אפשר לשחזר דברים, וגם גלגולים קודמים.
ומה הוא שמע?
ואת זה אני לא זוכרת.
אוקיי.
אני אומרת שלא זוכרת, אבל אותו גבר, בגיל 15-16, שאמרה לו, אל תגמור, אל תגמור, אל תגמור, פשוט לא גמר.
זה קטע.
ואז ניקינו את המקום הזה, והודיע לי לפני כמה ימים שם בחודש מיני.
יפה. היא
צריכה ללדת. זה מה שיפה בזה.
אני ממש רואה בעיניים שלך ובוויברציה בקול את הסיפוק שאת מקבלת. אני לא צריכה אפילו לשאול למה את עושה את זה. רואים ומרגישים. איפה זה פוגש אותך באמת?
מאיזו בחינה?
האושר הזה שאת מצליחה לתקן בולבולים, מה שנקרא.
זה נותן לי ביטחון.
איזה?
שאני יודעת מה אני עושה, שאני לא יודעת...
משמעות לקחת... אולי? משמעות.
זה גם משמעות, זה אפילו, זה אולי אפילו יגידו מהות.
מהות,
כל
כן.
המקום של לטפל, לעזור פה באיזה משהו מאוד קריטי לאנושות.
כן.
בואי, זה לא רק ייגמר פה בכמה מיליונים בישראל, זה כבר הולך לפרוץ לחול גם. אני כותבת ספר בימים אלה, כתבו עוד ספרים, אני הולכת לעלות מופע קומי, הרצאות, יש לי מוצרים דיגיטליים, הולכת ממש ליצור פה תעשייה. לא עסק, זה מה שלי להיות תעשייה, כדי לעזור לכמה שיותר גברים בעולם לשפר את התפקוד המיני שלהם.
מדהים.
הם לא מקבלים מספיק במה, נותנים המון במה לנשים, אבל הגברים צריכים יחס ומהר, וגם הם צריכים להתעורר על עצמם, בואי.
לגמרי.
חבר'ה בני 20 שלא זה, זה כבר משהו שהוא לא
כן.
צריך תשומת לב.
ועד כמה את חושבת ש... סתוב, אני מנסה לחשוב על זה. לחבר רגע... עסקים עם מיניות. המון המון אנשים בעסקים גברים. בעולם שלי אני פוגשת המון המון גברים, גם כסטארט-אפיסטית בעולם הרפואה. רק גברים, אוקיי? בסטארט-אפ שאני שותפה בו, ושותפים איתנו מאונט סייני, בית חולים מאונט סייני בניו יורק, רק גברים. אין אפילו... יש אישה אחת, אני. אוקיי? בלי קשר, בסופרקאסט אצלי, דווקא באחוזים, יש יותר נשים מגברים, אבל בעולם העסקים בו יש המון גברים. את מסכימה איתי?
מסכימה שגם יש הרבה נשים.
כן. אז אני אשאל רגע, אני אקח את זה לקטע של הגברים. האם את חושבת שיש קשר בין תפקוד עסקי, הצלחה עסקית, לתפקוד מיני? כנ"ל גם בניהול מדינות, שזה רובם גברים.
אוח, אם כל מנהיגי המדינות היו עוברים טיפול אחד אצלי, איזה שלום עולמי הייתי עושה.
שעה לקח לי לשאול את זה, והנה, הגענו לזה.
שלום עולמי, שלום עולמי. כולכם, תבואו, תתפקדו אחד-אחד, אני משנה לכם בתת מודע. כל אחד עם השיגעון גדלות שלו, למי שיותר גדול או קטן, ומה הם עושים, הופכים לנו מדינות ועושים מלחמות. ועל זה שאבא שלהם כפכף אותם, ולא אהבו אותם, והם בהשוואתיות חיו, והיו להם, זה לא עומד להם, או שהם שופכים מהר, או שיש להם גדול מדי, והם לא יודעים מה לעשות איתו. כל אחד יש לו את הבעיה שלו.
או שיש להם קטן מדי, והם מתנהגים כדי שהם ירגישו שיש להם גדול.
כן, וואו, וואו, זה קשוח. רוב הגברים שבאים אליי, כשהם אומרים לי, יש לי בעיה בתפקוד המיני, אני אומרת להם, חבר, אנחנו לא הולכים לטפל רק בתפקוד המיני שלך, זה הולך לחלוש על כל המסגרת של הקריירה, העבודה, בין אם אתה בוס או זה, הכל. זה לא רק, כי אנחנו נוגעים בשורשים הפנימיים שהביאו אותכם למקום הזה של הבעיה בתפקוד המיני, וזה צריך להעיר אותך גם לגבי העסק שלך. מה שאני רואה זה שגברים שסיימו אצלי תהליך, תהליכים שלי אגב מאוד קצרים, מספר שבועות, והם כבר 180 מעלות אחרים, לא צריך פה חודשים ושנים, הם אומרים לי שהעסק שלהם נראה אחרת.
כי מה?
זאת אומרת, הם פתאום תופסים אומץ לבקש עלה במשכורת, הם תופסים אומץ לעבור משכיר לעצמאי או הפוך. הם פתאום הולכים להגשים את החלום של מה שהם רצו, ולא לרצות את ההורים, כי ההורים רצו שתלמד את זה ותעבוד בעסק המשפחתי ודברים כאלה. הם פתאום מרוויחים שכר אחר לגמרי כעצמאים. פתאום יש להם וייב אחר, פתאום מאושרים, פתאום העולם יפה וטוב. אין קורבנות ואין אשמה ואין כעסים על העובדים או על הבוס והכל נפלא. אז רואים את זה והאנרגיה הזאת משדרת וזה גם פוגש את העסק. והם בוסים יותר טובים והם עובדים יותר טובים והם בני זוג יותר טובים והם לעצמם יותר טובים. וזה מדהים לראות איזה תפנית הם עושים בעניין העסקי. והמשכורות שהם פתאום מרוויחים, והכל אפשרי, מבחינתי הכל אפשרי.
שזה מדהים בפני עצמו, זאת אומרת, אם ניקח, ניקח נגיד מקרה של, כשהייתי מאמנת עסקית, ואני חושבת על לא מעט עסקים שאימנתי ומנכלים, שוואלה לא תפקדו כמו שצריך. אז עכשיו, בעקבות השיחה שלנו, אני חושבת, מה היה קורה אם הייתי מביאה אותך לטפל בהם, לאיזה תוצאות הייתי מגיעה כמאמנת עסקית שלהם, ואיזה תוצאות בעצם הם היו מגיעים. זאת אומרת, אז מהיום ועלה, וואלה, אם אני, יש לי, אני מכירה בן אדם שמספר על בעיות בעסק, אני ישר חושבת איך הוא במיטה.
יש בזה משהו.
יש מצב, אה?
יש בזה משהו. או איך הוא בזוגיות, או אם הוא מסוגל בכלל להיות באינטימיות, איך הוא לאשתו. עכשיו, יש כאלה שהם אומרים לי, תקשיבי, אני בוס נוראי. אני פשוט נוראי מול העובדים שלי, ובבית אני רך מול האישה בצורה שהיא, לא ברור לי איך אני
כמו תתלה בבית.
לא, לא בהכרח תתלה, אני רך. אם העובדים הוא קשה, ובבית הוא רך.
כי הוא למה? כי הוא מפצה? כשהוא יוצא החוצה ו...
כל אחד יש לו את הסיבות שלו, אבל... אם יש לו בעיה בתפקוד המיני בבית, אוקיי? והוא אמור לשמש כבוס, הוא לא יכול להיות פתאום הבוס שיש לו בעיות, וזה הוא צריך לשחק אותה גבר, גבר.
בעבודה, בעסק.
נכון, כי הוא בוס.
כן.
לא בכך שזה יעבוד על האישה בבית, אז בבית הוא אחרת.
ואיך הוא בתפקוד המיני, הטייפקאסט הזה?
זה משתנה. אין פה, אני הבנתי שאין פה הכללה. יש אצלי חבר'ה שהם עורכי דין ורואי חשבון ואנשי צבא ובכירים במשטרה ועד נהגי אוטובוס ועובדים זוטרים ובחקלאות ואין שום, תקשיבי, לא מצאתי, אין אפשרות לעשות הכללה בכלום.
אוקיי.
פשוט ככה, וזה יפה כי ניסיתי איכשהו לקטלג ואי אפשר היה.
מעניין.
אין.
כמספר בני אדם, מספר הדרכים, ההתנהגויות. עוד סיפור?
עוד סיפור?
עסיסי ככה שנוכל להפנים תובנות.
אז בואי נלך לגיל המבוגר, גיל השלישי.
אוקיי.
72 זה שלישי, נכון? כן.
נראה לי, כן.
כן. הגיע לגבר בן 72, חמד, חמד של בן אדם, שהוא כבר בזוגיות 20 שנים עם אישי, פרק ב'. ולאחרונה משהו שם התפקשש, והוא לא, פתאום התחיל לאבד זקפה. עכשיו, הוא בריא, הוא לא לוקח שום כדורים לו כלום, בן אדם בריא. בניתוח, מסתבר שהיא... קרה שם משהו והיא ביקשה לעזוב אותו.
היא הייתה בניתוח... בניתוח המצב.
בניתוח המצב, סליחה.
עכשיו, שהוא היה בניתוח,
לא, סליחה,
אוקיי.
לא השלמתי את המשפט. מכיוון שהוא התחיל לגמגם עם האיבר מין שלו, אמרה לו, אני רוצה למצוא לי סקס בחוץ.
וואו, והיא גם בת 70?
היא צעירה ממנו בכמה שנים טובות. 40 ו.
היא 40 ו?
כן. ומה, אני רוצה למצוא לי מישהו שיספק אותי בחוץ. זה גרם לו לעוד יותר בעיה, זאת אומרת שאם הוא היה בהתחלה חצי קלאץ' כזה, אז הוא בכלל איבד. מה שגרם לו לחוסר ביטחון הזה בעצמו, זה הקטע של השוואתיות. זאת אומרת, את הולכת עכשיו למישהו שבעצם יכול לספק אותך מינית, ומה אני? באמת, אני רוצה לחיות איתך, אבל אני חייבת סקס. בוא, זה צורך שלי.
כן, ואני בחורה צעירה,
אני
יחסית.
אני בחורה צעירה.
30 שנה מתחתיך.
נכון. ברגע ש...
קחו את זה בחשבון כשאתם עושים את הדבר הזה ולוקחים לכם פרגיות.
אגב, כן. יש פרגיות שבגיל 40 כבר נמאס להן גם מסקס, אז זה נורא תלוית מלוקחים.
אוקיי.
גם את זה שמעתי. אבל ברגע שניקינו את העניין של השוואתיות אצלו, והוא חזר לתפקד, היא חזרה אליו. כן.
נחמד.
כן.
מה זה נחמד? מדהים.
מה היה בשורש שלו? עוד לפני שהיא עזבה אותו, הוא תמיד פחד שבאיזשהו שלב כנראה היא תלך.
חרדת נטישה.
הזו, אז ניקינו כן. את הדבר הזה.
מקסים, מקסים. כן. ועכשיו אני רוצה לדבר עלייך קצת.
אוקיי.
לכן שאלתי לפני זה, איפה זה פוגש אותך? אז הבנו שאת אוהבת את האנרגיה הגברית, ויותר מעניין אותך לטפל בגברים מאשר בנשים. כן. אני שואלת על הרוקס, הסלעים האלה שאת עברת במיניות עם גברים.
לא ממש עברתי. חושבת שבמיניות די נתברכתי.
מה, הכל תמיד היה מושלם?
לא. לא מושלם, אתה יודע, מושלם זה גם עניין של הגדרה, אבל אני, מאז שאני קטנה, ידעתי לעונן ולספק את עצמי, והבאתי את זה גם למרחב הזוגי. לא תמיד ידעתי לתקשר את הצרכים שלי, כמו שאני יודעת לתקשר היום, וגם פעם לא הייתי אנלית, והיום אני גם אנלית וגם מדריכת אנלי. זאת אומרת, אני מאוד מביאה את העולם הזה לידיעת הציבור.
כי מה?
כי אני חושבת שקצת מפספסים את זה, יש לנו קצת סטיגמות לגבי הדבר הזה, במיוחד גברים שהם הומופובים ואל תיגעו לי בתחת. Mm. ויש שם רמות עונג שאפשר להגיע להם, שאם הם חווים את זה, אומרים, מה, איך לא עשיתי את זה עד עכשיו? כזה. אז אני מאוד פתוחה היום מינית, הרבה יותר ממה שהייתי, אבל תמיד חקרתי והייתי סקרנית, ואחרי שהתגרשתי גם, התגרשתי ב-2009, התחלתי לחקור את עולם המיניות, הייתי מאוד סקרנית, חקרתי את עולם ה-BDSM, ולנסיתי לבדוק מה זה פוליאמורה, באמת לבדוק, עכשיו לא, בדיעבד לא סתם, כי היום אני יודעת איך לטפל באנשים שבאים לי עם המקומות האלה, שיש להם פטישים מאוד קשוחים, שלא מצליחים להיות לחיות בצורה נורמטיבית, ועוד ועוד ועוד, ופוליאמורים למיניהם, מה שזה פוגש אצלם, אז אני מכירה את העולם הזה, אני יודעת גם לך לדבר איתם בשפות האלה. אני החלטתי שאני העסק והעסק זה אני, ולכן אני מדברת את המיניות שלי וחיה את המיניות בצורה מאוד פתוחה וחופשית. אני לא עושה הפרדה, נכנסת הביתה, נגמר, לא מדברים מיניות, נהפוך הוא. כמה שיותר ובכל מקום ובצורה פתוחה. אנחנו קצת מפספסים את זה, 2023, ולא מדברים מיניות.
כן, אפרופו walk the talk, אם אתם מאמנים להצלחה, תנו דוגמה אישית. אם אתם,
לגמרי.
כן, כן, כל בעל עסק או בעלת עסק, תאהבו דוגמה אישית, זה מאוד מאוד חשוב.
וכן הבאתי את הדוגמה אישית, שכשלקחתי כדורים כימיים, אז מה זה עשה למיניות שלי, ואני מדברת את זה גם. עכשיו, העסק לכשעצמו פוגש אותי ברוקס שלי היו, כשהייתי חולה, והייתי בחוסר שליטה בצרכים שלי, ושמנתי המון, ולקחתי סטרואידים שלא הייתי איבו עימי, הלכתי עם חיתולים למבוגרים, זה לא משהו של מה בכך. היום אני כבר צוחקת על זה והולך לעשות מזה סטנדאפ, כן? אבל זה לא פשוט לכל בן אדם לבוא ולדבר את זה ככה. היו לי כן מקרים של מיניות לא טובה ממקום שאני לא הייתי בטוב עם עצמי. רק שאני היום משוחררת ופתוחה וניקיתי את החסמים שלי, אני יכולה להיות במיניות שיותר משוחררת ונעימה ופתוחה.
ולטפל באנשים.
ולטפל באנשים, בוודאי.
אם היית עדיין חסומה...
אני לא מאמינה בזה. אני חושבת ש... קודם כל, אני מאוד מאמינה שכל מטפל עדיין צריך להיות מטופל, ולא לבוא באיזו יוערה כלשהי. מהמקום שאני ריפאתי את עצמי, אני יודעת מה זה להיות בחולי ובקושי, ולהיות בריא אחרי זה.
זאת אומרת, את חושבת שאם בן אדם מתמודד עם מחלה, אני למשל, עם מחלת כליות, אז אין מיניות, נגמר, סתו?
לא, 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 לא. אני חושבת שנותנים יותר מדי כוח למחלה.
אז את אומרת לא לתת.
ממש לא. גם כשהייתי חולה, גם כששלשלתי 17 פעמים דם מהתחת שלי בשירותים, לא ויתרתי. מיניות זו חדוות חיים, זו יצירה, זו יצירתיות, זו תשוקה. תעשו הרבה סקס, תראו שאתם עברים. תאמינו לי, ברמה כזו, שאפשר לעברי דברים דרך סקס, דרך מיניות, לא לאבד את התשוקה, לא לתת למחלה שום תוקף, ולהגיד, בגלל המחלה, לא, לא, בעקבות המחלה,
דווקא אני אתרוף בדיוק, את החיים. בדיוק.
בדיוק. ואת אומרת את זה, זה לתרוף את החיים. והמון אנשים שוקעים לתוך הסקרת, כן. ולתוך הזה...
רחמים עצמיים.
רחמים עצמיים וקורבנות והמחלה, והמון אנשים נפרדים על זה, ומאבדים משפחות על זה. ומתים מזה.
כן.
אתם לא עושים סקס, תעוננו. קחו מכשיר, קחו משהו, קחו אצבע, יש לנו יופי של כלים בגוף שלנו, תעוננו. תעוננו פעם ביום, פעם בשבוע, אבל תעוננו. תרגישו את העונג הזה, תהיו בעצמכם. אני לא מדבר שבא לך, דת כן מותר אסור, זה לא מעניין אותי.
כן.
תהיו בעונג עצמי. אתם מתקשים, תבקשו עזרה. תעשו, תלכו למישהי שעושה עיסוי. תעשו משהו שיהיה מיני.
ובאמת מזה כאילו החיים יראו אחרת, כמו שסיפרת על הלקוח ההוא שלך. תראי, מחלה היא עוד יכולה להוות עוד תירוץ. למה לא מצליח לי? למה לא מצליח לי במיניות? למה לא מצליח לי בעסק? זה צדקנות.
חלק מהמחלות.
זה קצת אכזרי להגיד את זה, אבל אני הוכחה, כאילו, אני לא לוקחת את ההתמודדות הרפואית כמשהו שעכשיו ייתן לי סיבה למה לא לחיות טוב, למה לא לעבוד, למה לא לנהל את העסק, למה לא לנהל יחסים אינטימיים, וכולי וכולי.
אבל בואי נפתח פה משהו ככה לא נחמד.
לא נחמד?
זה אולי יאיר אנשים בעין.
יאללה.
חלק מהמחלות הן בעקבות...
אני שמה אותך על קלוזאפ, לפני שאת אומרת את זה, תסתכל על המצלמה, זה נשמע מפחיד, אז רק את עכשיו בקלוזאפ.
חלק מהמחלות שאתם חווים, בגילאים עם צעירים או מבוגרים, ומבוגרים מאוד, זה בעקבות אירוע מיני לא טוב שחוויתם בחיים שלכם. בין אם זו פגיעה מינית של אונס או הטרדה מינית, בין אם זה בוס שהטריד אתכם או מישהו בצבא, בין אם זה בן משפחה שעשה משהו, ואחד הדברים העצובים במקום הזה, שאתם אפילו לפעמים לא מודעים לזה, זה הודחק בתת המודע שלכם, ורק כשאנחנו מפצחים את זה, אתם מבנים פתאום שלא נדע, סבא נס אתכם, הדוד התגרה בכם, אמא עשתה משהו או אחות, או מספיק משפט או הערה מינית, יכולים להביא בגיל מאוחר יותר מחלות. וזה מטורף כמה אפשר ככה לנקות מחלה מהגוף, כשמזהים את זה.
כן, בהחלט. את יודעת שאני הזכרתי את זה ככה בקטנה, בספר שלי מחוברת סוף אליזה ובהופעה, שאני עברתי הטרדות מיניות בבתי החולים, מצוותים רפואיים, באופן קבוע. וכשהתלוננתי על זה, אז התנקמו בי הצוותים הרפואיים. ממש, אבל התנקמו בי התעללות פיזית, לא לגשת אליי כשנופל לי על לחץ דם באמצע ליזה, התנקמות נפשית, אני מקבלת אוכל, אז לקחת ממני את האוכל, לא לתת לי משמרות של בוקר כי אני מופיעה בלילה באבימה, וכולי וכולי. איך זה קשור להמשך, נגיד אצל גברים? והרבה גברים עוברים...
גם גברים עוברים
התעללות מינית. עברו התעללות מינית. והתקפות מיניות.
נכון. הם מתביישים להודות בזה.
הם מתביישים לדבר על זה.
בדרך כלל אני האדם היחיד שיודע מזה. אפילו לא הרופא שלהם, או הפסיכולוג, הפסיכיאטר. שזה עצוב, כי באמת אין להם במה לזה.
ואיך זה משפיע עליהם?
זה מסרס אותם. הם חווים בעיה בתפקוד המיני, ואז אנחנו מבינים שזה נוצר. או מהפעם הראשונה שהם קיימים יחסי מין שלא הייתה טובה והייתה טראומטית. שלרוב רובנו אין הצלחה בפעם הראשונה, בואו נשים את זה לשולחן, או שפתאום הרב עשה משהו, או מורה, או גננת, או אבא, או אפילו סבא, או דוד, משהו קרה שם, אפילו מאבטח של איזה בניין.
כן.
זה פוגש גברים.
בטח.
אפילו, את יודעת מה יכולת אפילו טראומטית, יש קטע כזה שמגלים את העוננות ואת השפיכה, ושאת הזקפות בוקר שלהם, הם לא תמיד יודעים מה זה, כי בבית אין חינוך מיני, ואז הם שואלים בין החבר'ה, ופתאום הם אומרים, יאללה, ובוא נבדוק, והולכים לשירותים ומוצצים אחד לשני, או שהם עושים עוננות משותפת. זו טראומה.
למה זו טראומה?
כי יש שם המון השוואתיות.
וילדים עושים את זה הרבה, בני נוער.
מגיל 8, 9, 10, 11.
וגם בודקים את האורך.
נכון, ואז הם לא מבינים איך זה משפיע עליהם בתת מודע, ואז איפה זה פוגש אותם בתפקוד המיני. מספיק ארוך, הוא ישר, יש לו זווית, הוא עקום, הביצים גדולות, קטנות, אני גומר מהר, אני גומר לאט, אני אחזיק כמו הוא, וואו, יהיה לו מפלצת, וואו, במקלחות בצבא ראיתי אנשים עם מפלצות, מה אני, מי אני, מסמן לי, מי תרצה אותי, אני לא שווה, אני לא ראוי, אני לא שייך, וואי, 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 מה מתחיל לעלות להם שם. סרטים. וזה רק מזה, מהדברים הקטנים, בגילים הקטנים.
ואת חושבת שיש גברים שדווקא במקומות כאלו שתיארת עכשיו, יכולים דווקא מאוד להצליח בעסקים כמשהו מפצה?
כן. זה, אני לא אעשה הכללה, אני מאוד עזר בדבריי, אבל אפשר למצוא אותם מצליחים כפיצוי מטורף למקום הזה. אפשר למצוא אותם ב-BDSM אדונים, אדונים
לא
שנותנים,
עבדים.
לא עבדים, נותנים ערות לשפחות. כן. אפשר למצוא אותם בכירים, אפשר למצוא אותם מיליונרים ומיליארדנים, וענף הספורט, אפשר למצוא אותם שהם עושים את האקסטרימים ואת הטריאטלונים ברמות מטורפות ושמשועבדי ספורט. זה סוג של פיצוי, אבל יש את אלה שהולכים לסמים ולאלכוהול ולאישון. אבל בעסקים אפשר למצוא עכשיו, לא לעשות שיוך. אני אומרת, חבר'ה, אני ממש מסתכלת למצלמה, ואני אומרת, בזהירות, לא להגיד אם הבוס שלי מיליונר, לא עומד לו.
ברור, 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 ברור. לא לעשות את זה.
הוא יכול להפתיע אתכם, אז מאוד בזהירות.
ולהפך גם, לא לעשות את זה.
ממש, לא, אנחנו לא שם. אנחנו ממש לא שם.
מעניין, מעניין, אבל כן, אין לי מה להגיד ברגע הזה, הראש שלי חושב קילומטראז'ים. יש לי נטייה שכל מה שאני לומדת חדש או שומעת, ישר אני משליחה על אנשים שאני מכירה.
שאת מכירה.
וזו נטייה טבעית.
נכון.
את סטרייטית?
כן.
לגמרי?
תראי, אני חוויתי את עולם חילופי הזוגות ואורגיות ושלישיות, ואני פחות נמשכת לנשים, אבל כן, אני הבנתי היום שאני מאוד זוגית. זאת אומרת,
איזה מזל
את? עצמי, תלה. בדקתי את עצמי פה ושם, אני מאוד זוגית.
אני ביום בין תלה לשור.
בין תלה לשור. אז זה מה שאני אומרת היום, יכול להיות שמחר אני אגיד משהו אחר, את יודעת. אבל אני מאוד אוהבת את הקרבול ואת האינטימיות עם בן זוג. אני מאוד מאוד אוהבת את המקום הזה. הוא מאוד נעים לי, הוא מאוד טוב לי ובטוח.
איך את ממליצה לזוגות מונוגמים לשמור על ה... לגברים, בואי נגיד ככה, איך את ממליצה לגבר שהוא בקשר מונוגמי, לא משנה אם נשוי או לא, הרבה מאוד שנים, לשמור על התשוקה, על התפקוד המיני, תכלס, על תשוקה. זאת אומרת, זה הולך ביחד.
זה תלוי גבר, כי יש גברים שהשגרה מאוד עוזרת להם לשמור על ה... תפקוד המיני, ואם יש שינוי בשגרה, זה מערער אותם והם מאבדים את זה.
וואו.
ויש כאלה שצריכים את השינוי מדי פעם, אז זה נורא תלוי מצב.
אז איך שינוי, אם יש כבר שגרה של 20 שנה, זוג חי ביחד?
יש אנשים שיכולים לחיות 45 שנים ביחד, והם יעשו סקס טוב, כי יש שגרה. ויש כאלה שיעשו סקס גרוע, כי יש שגרה. מבינה מה אני אומרת?
אז איך עושים שזה יהיה טוב?
זה תלוי מצב. אני צריכה לפענח את הזוג, לראות כל אחד מה חסר שם בתקשורת שהביא לבעיה בתפקוד המיני, ולחזק את התקשורת. ואני עובדת, פה ושם אני עובדת עם זוגות. זה להבין את המקום מה חסר שם. ואז לראות גם את הטיפוסים, איזה סגנונות תקשורת הם, יכול להיות שהם לא יודעים לתקשר בעצמם, יכול להיות שהיא פוחדת לתקשר את הצרכים שלה או שהוא, יש שם גם אגו, יש שם המון דברים מבית ואמונות מבית. והסביבה, זה תלוי מצב. אני לא יכולה, אני מצטערת על השאלה שלך היא טובה, אבל התשובה שלי, אין לי תשובה. כי זה תלוי מצב.
אם אני אשאל אותך על העסק שלך כעסק, אוקיי?
כן.
את עכשיו, שלומית וולפין, איך נקרא העסק שלך?
שלומית וולפין, שיפור תפקוד המיני.
שיפור תפקוד, כי זקפת בוקר זה שם מעולה גם לעסק.
לא, אוקיי, לא.
לא רק לפודקאסט, גם לעסק.
נכון.
מיד מבינים מה המומחיות שלך.
נכון. אבל מה שאני עושה זה מצאות התת מודע, שזה הלוגו שלי, זה הסלוגן, אז זקפת בוקר זה מה, היא מעמידה לי, משחק לי בביצים, כאילו מה הקטע?
אז אני באמת, אוקיי, גם זה וגם את השאלות הסליזיות, תזכירי לי עוד מעט.
הסליזיות, וואי, 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 רגע, שאני אשתק את השנייה, מתחיל להיות פה חם.
נכון, גם לי נהיה חם. איך שיווקת עצמך עוד לפני הפודקאסט?
וואי, מהמם.
איך שיווקת עצמך? איך הראית לעולם מה המומחיות שלך? איך הגעת בדיוק לקהל היד? כי זה נישה מאוד מאוד ספציפית, נכון. שגם כביכול בושה לדבר על זה, אנשים מתביישים. איך פרצת התקרת זכוכית הזו?
אז
זה...
מה שאני אגיד זה נכון לכל עסק, ואני אעשה השלכה עליי. היו לי המון פחדים. קודם כל, לצאת עם עסק עצמי חדש פתאום, בו התפרנסתי מליצנות והוראה ו... הדרכות והרצאות, ופתאום עצרתי הכל ושיניתי כיוון. ומי סמן?
באיזה גיל עשית את זה? זאת אומרת, לפני כמה שנים?
ב-2019. זה ארבע שנים.
ארבע שנים, וואו. ועושה רושם כאילו, את כבר עושה את זה 20 שנה, זה מדהים.
ממש, אני מרגישה כאילו, אני עושה את זה כבר גלגולים שלמים.
כן, כן, זה מרגיש ככה, והתשוקה מרגיש כאילו את עושה את זה יום וחצי, יש לך את הפשן, זה טרי אצלך כל.
נכון. אני אומרת, יום שבו אין תשוקה וחשק לקום לעסק, תעזבו אותו.
נכון.
פשוט ככה.
נכון.
וזה מה שאלים על היצנות הרפואית, יום אחד זה נגמר. 10 שנים נתתי מעצמי, יום אחד זה נגמר, אמרתי, יאללה, לעסק הבא.
מדהים.
אז אפשר, קודם כל אפשר להחליף עסקים גם בגילאים...
בכל גיל.
יותר, בדיוק, בכל גיל, תודה רבה. מה הייתה השאלה?
איך שיווקת?
איך שיווקתי, אוקיי. אז אני התגברתי על הרבה פחדים, שקודם כל, מה יגידו עליי? שזה אחד הפחדים הכי גדולים שלי. מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי?
של כל אחד כמעט, בעסקים, בעשייה, בכלל.
ולכן צריך לפרום ולפתור את הפחד הזה בכל עסק. עכשיו, אני בזמנו, כשהחלטתי ב-2019 לצאת לעולם עם זה, היו לי שתי ילדות מתבגרות בבית. זאת אומרת, רק לפני שנה הן עברו לגור אצל אבא שלהן, היו לי שתי מתבגרות בבית. איך, אמא, מה את עושה? כזה. ולא היה שיח מיני אז, כי לא הייתי כמו שאני היום. היום הדיבור איתנו אחרת. ולהסביר להן שאני מטפלת בתת מודע בגברים, ועוזרת להם לזקפה, זה איך מגעיל, כי הן עדיין בתולות בראש היו אז, אוקיי? אז היה להתגבר על המקום הזה, ומה יגידו עליי במשפחה, ואיך אבא יגיד, והאח, והגרוש, והזה, והחברות, והחברות הכי פרגנו דווקא במקום הזה.
נייס.
וברגע שחציתי את כל הפחדים וטיפלתי בהם, הלכתי לטיפולים, שילמתי ועשיתי ונעזרתי חודשים שלמים. ואז אמרתי, אני עושה מה שאני עושה, ומה שאני יודעת, ואני יודעת לכתוב טוב, ואני יודעת לדבר, ואני עוברת מסך, ופשוט התחלתי לדבר את זה.
מדהים.
ואמרתי, אני עושה את זה בהתמדה. גם בימים שלא היו טלפונים, ולא היו לייקים, ולא היו עוקבים, אני אמרתי על עצמי, אני ממשיכה וממשיכה. זה כל יום פוסט בפייסבוק, לפעמים 2 ו-3. זה ליצור משפך שיווקי, רשימת תפוצה. עכשיו, הקהל שלי לא מעביר את זה מפה לאוזן.
נכון. כאילו מה, את יכולה לשלוח מיילים על זה?
דיסקרטי, וואי, זה מיילים במיילים הכי חופשי, שם אני פותחת להם, ובאתר שלי בכלל, פתוח. בפייסבוק אני נזהרת.
אז איך את שומרת על דיסקרטיות, אם זה במיילים ו...
כי הם, מי שמחליט להיות ברשימת התפוצה שלי, או שהוא עושה מייל אחר עם שם זה, או שהוא מספיק שם את עצמו באומץ מולי, אני גם ככה לא חושפת אף אחד.
זאת מראש את מבקשת את האישור.
בוודאי, חייבת, אוקיי. חוקית גם.
כן.
עכשיו, מי שפונה אליי ועובד איתי, הוא יודע שזה רק מולי, אני לא הולכת וגם עדויות שיש הן בעילום שם,
כן.
באישור של המטופלים. אבל לא מדברת עם האישה, ולא עם הרופא, ולא עם פסיכיאטר או פסיכולוג, כלום, הכל נשאר בינינו. גם כשאני אספר, והיום נתתי דוגמאות, אין שמות, אין אמצעים מזהים, זה הכל נשמר. אז פשוט התחלתי לכתוב, לכתוב, לכתוב את זה, וגם את כל האתגרים שהיו לי בדרך רשמתי. וכשהתחילו לרדת לי כל מיני מידעים, אמרתי, חבר'ה, אני פשוט מוציאה את זה חוצה. איזה אתגרים היו?
כן.
בהתחלה, שעוד לא הייתי מסונחרנת טוב עם האנרגיה שלי לדבר הזה, אז התחילו לבוא ריקושטים לא נעימים מגברים. מי את? ומה התעודות שלך? ומה הקטע שלך?
וואו.
ומי שם אותך לטפל? ואת אישה בכלל? מה, הפחדים שלי, הם שיקפו לי אותם. ברגע שניקיתי את זה,
מדהים.
הגיעו אליי, מגיעים אליי עד היום, המדויקים. עכשיו, זה עוד משהו שחשוב לבעלי עסק בכל עסק שהוא. כאשר אתה נעול על קהל היעד שלך, ואתה בטוח במה שאתה עושה, יגיעו האנשים הנכונים. כי שאלו אותי כמה וכמה פעמים, כולל מטפלות חברות, מה, לא מגיעים אליך המשוגעים והסוטים ולא מטרידים אותך? אמרתי להם, לא. כי אני לא באנרגיה הזו, אין לי את הפחדים האלה, אני כל כך ממוקדת בעצמי, אני כל כך בסנטר שלי, עמוד השדרה שלי כל כך חזק, שמי שיודע שהוא בא אליי, הוא יודע שהוא בא אליי, הוא גם משלם, הוא עובר תהליך. אני פותחת לו את הפצעים של הנשמה. זה לא סתם לבוא וסליזי, זה ממש עמוק. ולכן כשאני מדויקת, הם מדויקים. ותמיד אומרים, מה וזה, וצריך לפנות לכולם, ומי יגיע אליי? תהיה מדויק, הם יגיעו לך בדיוק במה שצריך. תבקש איקס כסף, תאמין שאתה ראוי לו, וזה מה שתקבל.
Mm-hmm.
תבין מה אתה מבין לעולם, מה אתה מביא לעולם כעסק, איזה שירות אתה נותן, ותהיה בתשוקה הזאת, וזה קורה. ככה.
בהחלט.
פשוט ככה.
ואיך הגעת למקום, אוקיי, אז יש את הדיוק, יש את הלכוון, כשאת בתדר מסוים, תדר עסקי, אז לא יבואו אליך כל מיני סליזים, ואיך משם דייקת עוד יותר את קהל היעד, שזה גברים, לא עם מחלות, רק על התפקוד המיני של איבר המין וכו' וכו', כל ההגדרה הזאת שממש עשית קבוצה בתוך קבוצה בתוך קבוצה. צמצמת את זה.
זה היה תוך כדי תנועה.
שאגב, צמצום בקהל יעד זה בעצם הרחבה של העסק בעיניים שלי. ככל שתהיו ממוקדים יותר בקהל היעד ובמומחיות שלכם, ככה להפך, תשיגו יותר. אופה, סליחה.
זה כמו שהולכים לרופא, ורופא מומחה ל...
כן.
ממש ככה.
כן. וגם יש מומחה לכף... את מהרופאים שמומחים לכף יד ימין.
ממש כזה.
כזה.
ממש כזה. זה קרה תוך כדי. אני בהתחלה חשבתי לעשות תפקוד מיני באופן כללי, וזה בלבל אותי. זה, לא הייתי ממוקדת בשום דבר, לא ידעתי מה לכתוב, הכל היה מבולגן.
זה באמת כללי מאוד.
וכשהגיעו אליי גברים ורצו טיפולים מסוימים, היו טיפולים שנתתי אפילו פרובונו, רק כדי לנסות להבין מה טוב לי ומה לא.
סוג של סטאז' עשיתי,
כן,
בדיקה, מחקר.
ממש, ממש.
זה ממש
אפילו שכאלה ששילמו לי מחיר סמלי, ממש סמלי.
כן.
אוקיי, כדי להעביר אנרגיה. ואז הבנתי, וואלה, אני לא רוצה לעבוד עם האנשים האלה, ועם אלה אני לא רוצה לעבוד, וזה לא עושה לי טוב, וזה מה כן, מה אני אוהבת, מה אני מביאה, תוצאות, ולוקחת אחריות. יש לי היום 98% הצלחה. זה פסיכי.
זה פסיכי.
זה פסיכי, אוקיי?
כל הכבוד.
אז אני הבנתי תוך כדי את מי אני בוררת, ולכן אני עושה גם ראיון, שיחת ייעוץ של חצי שעה לפני שמחליטים לצאת איתי לדרך.
בדיקת התאמה.
ממש, ולפעמים אני פשוט מפטרת אותם.
איך את עושה את זה?
אני אומרת להם.
כי את עלולה גם להכניס להם עוד טראומה.
זה בעייתי, נכון.
שמטפלת אחרת תגלה שבגלל שלא קיבלת אותם,
נכון.
זה עוד טראומה בתפקוד המיני.
אבל אני עושה את זה באלגנטיות. אני אומרת להם שבמקרים האלה אני פחות נוטה לטפל, אני מפנה לקולגות. אני מפרגנת מאוד לקולגות.
יש עוד מטפלים?
לא בתחום שלי. לא במה שאני עושה, אני מביאה לפה, בעצם זו פריצת דרך, אני מביאה בשורה, אבל אם יש גברים בעיית סוכרת, אני מפנה לאיך.
כן.
גברים שיש להם בעיה כזו או כזו, אני יודעת שיש לי חברה שמטפלת בזה מצוין, שולחת אליה.
יפה, יפה. וואו. כן, אנחנו יכולות, זמננו תם, ואנחנו יכולות לשבת ולדבר על עוד אם, אולי אם יעלו לנו עוד נושאים מעניינים, נעשה גם פרק ב'.
מהמם.
אז לקראת סיום, אני, קודם כל אני רוצה להכתיר אותך לרוקנרוליסטית של העסקים. מחיאות כפיים. תודה רבה. ובתור אחת שכזו, יש לי שאלון קבוע שאני שואלת אותך, ובגלל שאת מאוד מחוברת ומקבלת, תעני מיד. בלי לחשוב הרבה.
אני אסדר את העניבה רגע.
אז האם יש איזשהו חלום עסקי שאת מריירת עליו שעדיין לא מימשת?
כן, מופע קומי לנשים, איך אתן מסרסות את הגבר שלכן.
וואו, על זה לא דיברנו.
נכון.
על זה לא דיברנו, זה ממש ממש חשוב.
כן, ואני אמרתי בכוונה מסרסות, כי לפעמים נשים לא מודעות כמה השפעה יש להן על התפקוד המיני של הגבר, רק במבט או מילה. זה הולך להיות מופע קומי פסיכי.
עם מי את עובדת על המופע הזה?
אני רק עכשיו, אני רק כותבת אותו עם עצמי כרגע.
אוקיי.
אבל אם אתם מכירים אנשים שהם פסיכים בראש,
קודם כל אני.
מאמן.
אני, אבל אין לי זמן, אז אני אפנה אותך לקולגות.
אז זה הולך להיות מופע לנשים בלבד ולגברים שיש להם אומץ.
גדול.
כן, יש לי כבר כמה גברים שרוצים למלא את השורה הראשונה.
יפה.
זה בעצם להעביר מסר דרך הומור. אבל מסר מאוד קשוח.
אז זה שהוא?
שנשים יש להם תפקיד מאוד קריטי בהנשת התפקוד המיני אצל גברים. ברור שהגבר לוקח את האחריות, כי הוא מחליט אם להיות מושפע ממה שהן עושות או לא, אבל בואו, תשימו לב איך אתן מתנהגות, איך אתן מדברות. אתן יכולות במשפט אחד לגמור אותו, הוא לא יבין את זה, אבל אחר כך נבין את זה דרך התמודה.
וזה, אם אני לוקחת את זה גם לעולם העסקים, זה כבר יהיה פרק ב' שלנו.
אוקיי.
רציני, אני אומרת.
מעולה.
אין לי מושג איפה נשבץ את זה, אני פול בוקט, אבל נמצא זמן. שזה גם מאוד קשור לשותף ושותפה, או לשני שותפים בעסק, שיכולים לסרס אחד את השני.
נכון.
כי גבר ואישה זה, שותפ, זה שותפות.
נכון.
זה שותפות לחיים. אז נשאיר אתכם עם הטיזר הזה. ותראי, נתת המון תובנות והמון טיפים וכלים. אבל אם אני רוצה תסכמי במשפט אחד, מין הדליין כזה. מה את רוצה להגיד לגברים כרגע?
שיש אפשרות לשפר את התפקוד המיני דרך התת מודע.
דברי אליהם, אתם עכשיו.
גברים יקרים ואהובים.
קלוז-אפ.
זה לא משנה בני כמה אתם, מה הסטטוס שלכם, במה אתם עובדים וכמה אתם מרוויחים, או באיזה רכב אתם נוהגים. בסופו של יום, כשאתם מורדים את המכנסיים ויש לכם בעיה בתפקוד המיני, אין הרבה. אין הרבה להוכיח שום דבר. אפשר לטפל בתפקוד המיני דרך התת מודע. כל עוד אתה אדם בריא, ואתה מבין שזה בראש, וגם אם אתה לא מבין, דבר איתי, אני אסביר לך למה זה בראש, אפשר לטפל בזה. אל תחכה לא יום ולא יומיים ולא שנים, כי זה כדור שלג שעלול לפגוע לך בהרבה דברים בחיים.
בעסק.
בעסקים, בזוגיות. באינטימיות, עם הילדים. או בכלל, יש אנשים שהם רווקים עד 40-50, כי הם לא פותרים את הבעיות האלה.
נכון.
אז לטפל בזה, וזה אפשרי. וזה קל, כי זה ללא תרופות, ללא זריקות, ללא...
מקסים.
ללא תופעות לוואי.
מה תגידי לאלוהים בשנייה הראשונה שתגיעי לשער שם למעלה?
אני אוהבת אותך כפרה!
תודה רבה, תודה רבה, שלומית. איך היה לך?
וואי, מאמר. קצר.
קצר, אה? שעה פלוס.
אני יכולה לדבר על זה כל היום.
לגמרי. אז... קודם כל, לי היה תענוג. החזרת לי, כאילו, הרמת לי את צף התשוקה עוד יותר.
איזה כיף.
אפילו שאני אישה ואת לא אוהבת לעזור לנשים, אבל בעצם את אוהבת לעזור לנשים, דרך הגברים.
דרך הגברים.
יפה. אז צפו לשלומית. קודם כל, איפה אפשר להשיג אותך?
גוגל, שלומית וולפין. יש לי אתר, פודקאסט, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם. כנסו לאתר שלי, תירשמו לרשימת התפוצה, אני מפנקת בהרבה דברים. יש לי סל מוצרים דיגיטליים שיכולים גם לעזור לכם, והכל באתר. פשוט שלומית וולפין.
תענוג. וגם נכניס את הלינקים שלך לדיסקריפשן, לתיאור הפרק, אז תוכלו להגיע לשלומית. תודה רבה, יקרה. היה לי תענוג. אם נהנית, נהניתם מהפרק הזה. תקפידו להירשם לפודקאסט, לעשות סאבסקרייב, לעקוב, אפילו לדרג אותנו, מה זה אפילו? חובה, דרגו אותנו. אנחנו בכל הפלטפורמות הגדולות, ספוטיפיי, אפל, גוגל, טיונין, just name it, ותמצאו אותנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, אינסטגרם, לינקדין, אפילו טיק טוק, שבלי ששמתי לב, פתאום יש אלפי פליים על סרטונים שאני שמה, ודווקא על הדברים המטופשים, אבל בסדר, עולם הטיק טוק, איזה כיף. יופי של ביזנס, תכלס. הסינים שיחקו אותה. אם תרצו לקבל הודעות בקבוצה השקטה שלנו, בוואטסאפ, כל מה שאתם צריכים, זה ללחוץ על הלינק בתיאור הפרק, ואופ, אתם בפנים. כדאי לכם, אני מעלה שם גם את הפרקים של הרוק'נ'רול של העסקים, גם את הפרקים של מלחמת התרבות עם שלומי קינן, יש לי עוד פודקאסט מדליק, ואתם בשמחה גדולה גם מוזמנים לכתוב לי. סבבה? אז תכתבו לי, וכמו שאתם תמיד עושים, אתם יכולים לכתוב בקבוצה בפייסבוק, אתם לא חייבים רק בוואטסאפ הפרטי. אל תתביישו, אין פה במה להתבייש. ועד לפעם הבאה, תמשיכו להגדיל את העסק שלכם, ובעיקר להתנהל איתו. בין ה-rocks and rolls, לא להיבהל, זה חלק מהחיים ומחיי כל עסק. ולסיום, אני מזכירה לכם, אין כאן התייחסות לסגנון מוזיקלי מסוים, אלא להתייחסות למוזיקת החיים עם העסקים שלכם ועם החיים שאתם בוחרים לנהל. כי בעיניים שלי, rock and roll זה סלעים וגלגולים, זה המכות והניצחונות שאנחנו חוטפים, זה העליות והנפילות שאנחנו מתוזזים ביניהם בכל מובן אפשרי. העליות והנפילות, אפרופו של...
תיקון בולבולים.
של התיקון בולבולים, בדיוק. ובסוף, כשאנחנו בוחרים לנצח, זה להמשיך ולרקוד את הרוק'נ'רול של העסקים. הבנתם? אז see you next episode, ומתישהו אנחנו נעשה, אני מבטיחה, את פרק ב' עם שלומית וולפין. היו שלום.
הרוק'נ'רול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.
Bye.